דרך החיים תזיין אדם.
מסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. נע מאין באת ולאן אתה הולך, לפני מי אתה עתיד, ניתן דין לחשבון. מאין באת מטיפה שרוחה, לאן אתה הולך, למקום עפר, רימה ותולעה, לפני מי אתה עתיד, ניתן דין לחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. מהר"ל מאוד מעריך במשנה הזאת. יש לשאול מה הוא צריך לומר שלושה דברים. מדי בזה שיחשוב שעתיד לידי דין וחשבון, זה כבר מספיק. לא לבוא לידי עבירה. למה צריך להגיד מאין באת, לאן אתה הולך? זה קשה, ואם הוא יחשב שרם מטיפה סרוחה, זה יגרום לו לא לעשות עבירה? זה לא הטעם. הטעם זה לא הטיפה הסרוחה. כולם יודעים שבאנו מטיפה סרוחה. זה לא מונע מאנשים לעשות עבירה. מה שמונע מאנשים לעשות עבירה, אנשים יודעים שמתי ליתן דין וחשבון. לאן אתה הולך? גם כולם יודעים לאיפה הם הולכים, למקום עפר. זה גם לא סיבה של עשו החטא. אלא העיקר זה, הדין וחשבון, זה הסיבה של עבודי חטא. ולא עוד כי כאשר יחשוב האדם שאינו כלום, הוא בריאה פחותה, יתייאש מעצמו. על כל פנים אני לא אגיע למעלה. וזה עצמו יכול לגרום לאדם לעשות חטאים. יש חטאים שנובעים מזה שהאדם לא מחזיק מעצמו, לא מעריך את עצמו. ובין קומה יצא ממני כבר, אז הוא כבר מזלזל בעצמו, עושה חטאים. השאלה יש לשאול גם כן בדברי רבי. רבי אמר שלושה דברים. די היה שהוא אמר, כל מסיכה בספר נכתבים. עכשיו אפשר לענות, כי אמר לך על ידי זה שעין רואה ואוזן שומעת, המעשים נכתבים בספר. אז נגיד שהכל עניין אחד, אבל כאן קשה. בואו רגיב האדם הולך למקום רימה ותולעה, איך ייתן דין וחשבון? ועוד לשון ידי עבירה, אלו אמר שאין אתה עושה עבירה. מה זה אין אתה בא לידי עבירה? לשון עקיפה כזו. גם הלשון מאין באת, לאן אתה הולך? הוא לא אמר מאין ולאין, או שאמר לומר מאן ולאן, לשון אחד. פעם אחת אומר מאין, אחר כך אומר לאן. היה צריך להיות אחיד, או מאין ולאין, או מאן ולאן. פעם מאין, פעם לאן. ולמה זכר כאן דברי עקביה בן מהללאל? הרי לכאורה מבחינת הכרונולוגיה הוא שייך לפרק ראשון. הוא היה אחרי שמעיה ואבטליון, כמו שמופיע במסכת עדויות. אז היה ראוי להזכיר אותו בפרק ראשון כבר, למה דחו אותו לפרק שלישי? יש לדעת, כי התחיל הפרק הזה בדברי עקביה בן מהללאל, גודל המוסר שנזכר בדברי עקביה. כיוון שזה נושא מאוד מאוד חשוב, זה משנה שהיא לא סתם משנה, משנה שהיא כותרת, משנה שהיא עיקרון על, לכן היא ראויה לפתיחת פרק. שלושה דברים את הדבר דרכת, לכן הוא שם את דבריו בראש הפרק. לא הזכיר בפרק שני, כי שם מופיעים דברי רבי, רבי אמר דברים כלליים, שמה זה להיות בדרך טוב, דרך שעבור לאדם, מידות טובות, מעשים טובים. זה כולל לצילוק אחרי, תסתכל בשלושה דברים, אז רבי אמר משנה מאוד עוד יותר יסודית. אז דברי רבי רואים יותר ראשונה. עוד ראוי לחבר דברי רבי עם אבותיו. בסוף פרק ראשון הופיע שושלת הנשיאים, זה מתאים שרבי יתחבר לזה. אחר שישלים הזוגות שמקבלים לא זכר כזה רעילל, אף רב שלא מקבלים זה מזה כמו הזוגות, בכל אופן באה התורה מזה לזה. ויאמר שם פיחם ביזר זרחה עד עולם, שתמיד חכם בנו תמיד חם בנו תמיד חם, התורה לא פוסקת מזהו, לכן מזכיר אותם זה אחר זה עד בנו של רבי שלב עוזר ביניהם. וזה קרוב לקבלת הזוגות, כי זה קבלה מהשם יתברך. זה אמנם לא ברמה של הזוגות, אבל גם יש אפשחיות כזאת ושפע וסייעתא דשמיא. ויש לתרץ, שלכן גם הוא לא הזכיר את רבן יוחנן בן זכאי, בפרק ראשון שהוא למד מהלל, כי רוצים לתאר את השושלת, השושלת הנשיאות, שאב ובן. רבן יוחנן בן זכאי מופיע רק בבית שני, בפרק שני, כי רציתי להזכיר את זה אבא בבית הלל. נה כי לא היה אפשר להזכיר דברי עקביה עד אחרי דברי רבי ובנו, אז כבר קבעו כאן אותו בפרק שלישי כפתח לפרק חדש. שם דבריו ראש פרק, כי הדברים שלו מאוד עקרוניים, מאוד כלליים, כמו דברי רבי, זה מבואר. בא עקביה בן מעלה ללמד את האדם להסיר סיבת החטא, בו טיפול בשורש, בשורש איך בכלל למנוע חטאים. כל מן שלא יסיר את הדבר שהוא סיבה אל החטא, הוא בא לידי חטא. הנושא שלנו לא החטא אלא סיבת החטאים. הסיבה שרבה על האדם מדי חטא זה יצר הרע. אתה משאין בך באדם והוא גורם חטא. ואף אם יחשוב וידע שעתיד ליתן עיר וחשבון לפני מלך מלכי המלכים, כשיצרו גובר עליו וחוטא ולא משגיח בעתיד להיות. לכן צריך אדם שיסיר ממנו כוח היצר אשר הוא סיבה אל החטא. יצר הרע מתגבר מכוח גבהות הלב. כל תאווה וכל קינה כיוצא מדברים שגורמים שיבוא לידי חטא, כולם כולם באים מכוח גבות הלב. מה זאת אומרת גבות הלב? כי היצר המסית את האדם, מביא את האדם לידי עיבוד, ואין גירוי והסתה, רק שיחשוב אדם עצמו מדרגה עליונה מאוד, ואז יצר הרע מסית אותו. זאת אומרת, האדם משוכנע שהכל בסדר, הוא מלא שעננות. השעננות היא שורש כל הבעיות. אם אדם הוא לא שענן בכלל, יודע שהמצבו הרוחני לא טוב, הוא צריך הרבה תיקון, אז הוא לא מתפתק כל כך הריצו. אדם שענן, אז היצר הרע קל להפיל אותו. כי כאשר הוא חוב ליבו נשברה בקרבו, אין כאן יצר שיסית אותו להפיל אותו לעבדו. כן, לא מציאות חשוב בעצמו, ואין, הוא לא סומך על עצמו. הוא אומר, כן, מה זה נראה לי ככה, הוא לא סומך על הצרימה שלו, על מה ש... על האינטואיציה שלו, הוא כל הזמן בודק, כל הזמן חושד, מבקר. אבל שאדם ככה סומך על עצמו, על האינטואיציות שלו, על הרגשות שלו, סומך על השכל שלו, סומך על החיים שלו, יותר מדי, אז הוא שענן, ואז הוא לא, אין לו ביקורת עצמית, אין לו בדיקה עצמית, הוא לא מייסר את עצמו, אז ממילא הוא ייפול ברשת היצר בקלי קלות. לכן אמרו חכמים בכמה מקומות שאין היצר רע בא רק מכוח המידה הזאת של שעננות. מספר את הגמרא מסכת נדרים, אמר שמעון הצדיק, מימי לא אכלתי אשם נזירות. הוא לא אהב כל כך את הנושא הזה של נזירות. אבל פעם אחת היה מקרה מיוחד. בא אחד נזיר אחד מן הדרום, ראיתי אותו יפה, עיניים, טוב רואי, נראה בחור יפה, קבוצותיו סדולדרות לו טלטלים, ראיתי שיער יפה כזה. אז הנזיר, כשהוא בא, אחרי שהוא מסיים את הנזירות, הוא חייב להתגלח לגמרי, עד הסוף. אז אמר לו, מה ראית? עכשיו אתה תקלקל את כל השיער שלך, למה אתה נזיר? אמר לי, רואה הייתי לאבא בירי. הלכתי אל מלות מים, מן המאיה, הסתכלתי בבואה שלי, ראיתי את הבואה שלי, ופתאום ראיתי שאני מאוד יפה. פחז על היצרי, לתורדי מן העולם. אמרתי לו, רשע, מה אתה מתגאה בעולם שלו שלך? מי עתי לידר נרמה ותולעה? העבודה שגלחה לשמיים. מיד אומר שמעון הצדיק, עמדתי ונשקתי אותו על ראש, אמרתי, אוקיי, בני, כמוך ירבו נודרי נזירות בישראל, עליך כתוב אומר, יש כי אפלי נדור נדר נזיר, והשם עד כאן.
מה בדיוק היה? אחרי שהיה לו שיער ארוך?
לא, הוא היה לו שיער יפה. אז הוא החליט שהוא אין נזיר, נדור נזירות, למה? כי נזיר הוא מגדל את השיער ובסוף מגלח אותו. אז ככה הוא רצה לנבל את עצמו. זאת אומרת שהוא ראה את עצמו יפה ונאה, אז הוא התחיל להתגאות. איך יצרו מתגבר? יתורדו מנם זה נהיה צרה, מבקש להשחית את הבניין. לא אשר הוא הרוס, לא שייך בו עיבוד. מישהו מלא ביקורת עצמית, היצרה לא יתקוף אותו. הוא כבר ככה הוא מלא ביקורת והכנעה, אז אין איפה, מה יש לשבור? הוא כבר ליבור שבור. איפה היצרה נכנס? ומי שהלב שלו לא שבור. מי שהאישיות שלו נראה לו שהוא הכל בסדר, בניין גאה. זה שאמר יגלח אותו לשמן להסיר את הגבות, כי כתוב בגמרא שהוא אמר לו, מה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? לכן על זה ירבו נזירות. כשאר נזרים שנוזרים מחמת שבא לידי חטא, הם נוזרים. יכול להיות שהם מתחרטים, שמאה נזירות ירבו עליהם ואיזה לשם שמיים. כי מתחור אדם בהחרטה ושינו שמשנה מעבירה לפרישות, אז אפשר שיש שינוי כשירבה לה במאה נזירות. חותר אומר הרבי שמעון הצדיק, אני לא אוהב כל כך נזירים. כי מה זה נזיר? זה אדם שזז ככה, הרגשות מדהים אותו. הוא עשה חץ, אז הוא מחליט להזיר את עצמו. הוא מתנודנד. אז הוא, אולי גם הנזירות שלו היא גם איזה סוג של איזה התנודדות כזאת. זה לא באמת עבודה עצמית פנימית. אז הוא עוד מעט לא ירצה את הנזירות הזו. אבל הוא, בכלל לא הייתה לו עבירה. מתחילה לא מתחרט מהעבירה. הוא מראש בא לשלול בכלל שלא תתחיל עבירה. לא אדם שהנזירות שלו לא תגובה לעבירה, אלא טיפול שורש למנוע בכלל המציאות של עבירה. לכן גם רמוז שכתוב שהוא בא מן הדרום. למה המצרים שהוא בא מן הדרום? מה בדרך רב? ידע שהוא צריך ללכת לירושלים ויהיה לו תרחה גדולה להקריב קורבנות. זאת אומרת שהוא ידע בדיוק מה הולך לעשות. זה לא דומה לימי נזירות. לא, הוא אומר, אני אדור כמה ימים. נראה לו שהוא לא יצטער מעיין, אבל הוא יודע מראש שהוא יצטרך ללכת הרבה בדרך. אמר שהיה רואה בעירו לאביו, כי היצר הרע דרכו שיבוא מחמת בטלה. בטלה זה גם סוג של שעננות. למה אדם מתבטל? הוא שענן, כל בסדר, כל טוב, אפשר להתבטל. אם היה בא יצרו עליו מחמת בטלה, היה הוא מגרה היצר הרע בעצמו, לא יקרה נזיר להשם שמחמות הצל. אחר אמר שלא היה בעל בטלה, הוא היה רואה, עובד קשה. אז זה לא שהוא אדם שהביא על עצמו את היצריות. יותר מזה, רואה לאביו, הוא מקיים מצוות, הוא לא אדם יצרי, לא הולך לרצות. ועוד הוא היה בעירו, מורה עליו, אם היה רחוק, אולי היה פורק עול אביו, והיה כאן גבות לב, והיה גורם ליצרה, ולא היה זה להזיר להשם. אבל הוא לא היה מגרה יצרה בעצמו, רק בפתע פתאום, שהסתכל בבואה שלו, פחז יצרו עליו לגרות אותו, שיראה יופי והדר שלו. דבר זה ודאי לא היה הוא הגורם, רק היצרה בלבד. זה נקרא להזיר להשם. כשיצרו פחז עליו, ביקש לדור מן העולם, היה נודר בנזיר לגלח שערו. מזה תראה כי היצרה באה לאדם מחמת הגבהות. ואז מבקש לתורדו מן העולם. אז כל היצרה רע זה בגלל שאדם מגביע את עצמו. כשאנחנו יודעים שהיצרה נקרא שעור שבעיסה. מה עושה השעור בעיסה? מנפח, מטפיח. זאת אומרת, הכל בנוי על זה שהאדם מטפיח את עצמו. מחשיב את עצמו, אני, לי זה לא יקרה, אני חסין, אני לא צריך את כל הזהירות הזאת, אני יודע, אני שולט בעצמי, אני זה. אדם, אני לא צריך את כל ההוראות, הוא מחזיק מעצמו, דווקא אז היצר רע תוקף.
אבל רק אז? כאילו, זה לא באמת רק כאילו.
אז הוא תוקף חזק, אז האדם מפיל אותו.
הוא מתכוון פה אפילו...
תמיד יש יצר, אבל שיצר מפיל אותך למטה, זה בגלל שגאווה של האדם, שהוא רואה שהאדם, לא היה לו ביקורת עצמית.
מתכוון כאילו למישהו שאומר, טוב לי זה לא יקרה ככה.
משהו שאנן כזה, כן, נראה לי, אני בסדר, זה בסדר. הוא, כל דבר הוא לא, אין לו ביקורת על עצמו. כל דבר הוא אומר, כן, אני סומך על האינטואיציות שלו, סומך על השכל שלו, סומך על הרגשות שלו. הוא נראה לו שהוא יודע מה הוא קורה איתו בחיים. הוא אין לו ביקורת על עצמו. למה שאין לו ביקורת עצמית? הוא כל הזמן נתן עצמו רק צהלשים. הוא רק מבסוט, אומר, אני טוב, הכל טוב, הכל טוב עם עצמו. אז הוא נמצא במצב מאוד פגיע. אין לו אמצעי זהירות, הוא יצרה, יתקוף אותו.
זה תמיד בא מגיעה, אבל יש
הרבה
אנשים שאין
להם
התחושה הזאת של הביקורת עצמית, אבל זה לא תמיד
תוך גאה,
זה
תמיד
תוך...
כל פעם שאין ביקורת עצמית זה סוג של
גאה. כן, לא
יכולת עייפות
כזאת, או
התרגלות, או... אדם, תמיד זה ככה, הרי ביקורת עצמית זה דבר שהוא דבר הכי הכי הגיוני. הכי הגיוני, כל מערכת בעולם מבינה שהיא צריכה ביקורת. כל מערכת יודעת שצריך ביקורת. זה הדבר הכי בסיסי, זה השכל האנושי הפשוט אומר ביקורת. כל דבר. אם האדם לא מבקר את עצמו, מה זאת אומרת, אין לך ביקורת על עצמך? זה הדבר המגונה. לכן ההתחלה של תיקון היצר הרע זה התחלה לבקר את עצמו. אדם מביא על עצמו ביקורת. מה זה מצורע? צורה זה נחשב אחד מהחטאים החמורים ביותר, התומות החמורות ביותר. הצורה זה על הכל לבן, זה פסים לבנים, כתמים לבנים על הגוף. מה זאת אומרת כתם לבן? מה, אני לבן, אני צריך כשלג. אתה מסתכל לעצמו רואה לבן, זה התומה הכי גדולה. זה הצרה. אתה לבן? הבנתי, אתה חושב שאתה לבן. לך לך מהר לכהן שיבקר אותך. מה הכהן עושה? זה כל שם, חוזר כמה ביטים, לא יבקר. הוא כאן צריך לבקר אותו. מה זה לבקר? מתחיל ביקורת. זה התיקון שלך. מתחיל ביקורת. או שיש לו, לפי בהלכות צהרת, אם יש לו צבע זהב על השערות. אותו דבר. הוא אומר, יש לי, אני זהב, כתר על הראש, יש לי, אני מושלם. אז עכשיו צריך לקחת אותו לכהן, להתחיל ביקורת.
זה צהרת? יש שם צהרת?
לא.
תהיה לה תדעת?
מצד ההלכה, כן? מה יהיה בפועל? אני לא יודע.
אבל מה הכוונה לביקורת עצמית?
אדם יודע, הוא מקל לעצמו, זה בודק, רגע, אולי קלתי לעצמי מדי, מבטר לעצמי במירת שמיים, מבטר לעצמי במידות, אני מבטר לעצמי במצוות. אני מקל לעצמו, כן, זה בסדר, אני בסדר, אני טוב, אני זה, לא נורא. כל הזמן הוא מקל לעצמו, כל הזמן הוא מתייך לעצמו, כל הזמן הוא אומר לעצמו שהוא טוב, הוא בסדר. הוא משוכנע שהוא מצא, הוא סומך על האינטואיציות שלו, נראה לי, כן, זה טוב, זה. אז אין לו ביקורת על עצמו. אז הוא באמת פגיע מאוד מאוד.
אתה צריך לסמוך בעצמך, לא?
לסמוך, כן, אבל להיות עם ביקורת. אנחנו חייבים, זה העבודת הכי קשה, זה לביקורת. אדם, כל מערכת נורמלית מזמינה ביקורת. זה לא קשור, יש עושים. אתה עושה תרגיל לגדול, אתה מזמין בקרים, נכון? למה? שמחים התרגיל, פועלים בזה, אני רוצה לדעת, אני רוצה להשתפר, תעביר לי 1, 2, 3, הוא ביקורת, תהיה עניינית. אלא מה? גאווה לא מאפשרת לאדם לקבל ביקורת עניינית. בגלל הגאווה, אדם לא אוהב לשמוע ביקורת, כי יש לו גאווה, אז הוא לא רוצה את הביקורת, וזה מיד הוא מסית את זה לאופן לא ענייני, מנפנף את הביקורת. למה? כי הגאווה שלו לא מרשה לו לשמוע ביקורת. או מבחוץ או מבפנים.
אז מה באמת ההבדל פה בין השלושה האלה לשלושה של...
עוד לא דיבר על זה. קודם כל הוא מתחיל מה שורש העניין. שורש העניין זה שאנחנו רוצים להתמודד עם הגאווה שהיא שורש היצר. הוא אומר, הרכבי הבן הנאה לא בא לריב עם היצר, בא לעשות טיפול שורש. בכלל, למה בכלל יש לנו היצר? הכל מתחיל מגבות הלב.
מה שאמרנו אז על השלושה ש...
זה עוד דבר. זה אומר זה, בוא נראה. לכן אמר בפרק כמה דברכות, אמר רבי לוי אמר נחמני אמר יש לקיש, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע. שאני אומר רגזו ועל תחתם, מה זה רגזו? ביקורת עצמית. אל תהיה שענה, אל תירדם, רגזו, תיזום ביקורת, תרגיז את עצמך, בסדר? תוכיח את עצמך, תן לעצמך סתירות. רגזו, אז אל תחתאו. יזיל מוטב, אם לא יעסוק בתורה, נורכם, יזיל מוטב, לא יקרא קריאת שמע במשכבכם, יזיל מוטב, אם לא יזכור יום המיטה. כי יש לאדם להגביר יצור הטוב ליצר רע, ואם כל כך גובר יצור שלא יכול, יקרא קריאת שמע, כי השם יתברך אחד, ראוי להיות מסתלק היצר רע, שיצר רע כנגד היצר טוב. שהם כוחות הפכים וחולקים מצד השם בך שהוא אחד, אין ראוי להיות נמצא יצרה. לכן לעתיד שיהיה השם אחד ושמו אחד לגמרי, יסתלק היצרה לגמרי. כל מקום נחדות השם יתברך הוא סיבה להסתלקות היצרה. זאת אומרת השם אחד, אין מקום למשהו אחר חוץ מרצון השם. יצרה זה השניות. היצרה לא, הוא אומר אני לא מקשיב לריבונו של עולם. יש פה רק מלך אחד, במדינה יש רק מלך אחד. אם יש מישהו אחד לא מקשיב למלך, זה מרד. אין מקום, אין, ואי אפשר שני מלכים. יצרה נקרא מלך. כן, הוא אומר אני בחוץ, אני לא שייך לממלכה. זה המלך. הוא אומר אני יצרה, אני לא מקשיב למה. מה זאת אומרת? השם אחד, הוא המלך, אין אחד, הוא אחד ויחיד, אין מלך אחר. אז אין מקום, אתה לא לגיטימי. נדף.
הוא רוצה ביחד, הוא רוצה
להיף. הוא אמור לחתות לו גם ביחד. אז זה עצמו מרד. תאר לך שבתוך מדינת ישראל פתאום יש איזה עיר אחת, זאת אומרת אנחנו יש לנו ממשלה שלנו, משטרה שלנו, צבא שלנו, אנחנו יש לנו ממציאים חוקים משלנו, פרלמנט משלנו, במקום סוגרים את העיר הזאת תוך שנייה. זה מרד, אין, אי אפשר לאפשר דבר כזה, זה קטסטרופה. לא, בתוך מדינה אחת, בתוך מדינה אחת פתאום מישהו עושה עוד מדינה, מרד נוראי, אסור, מיד מסוגרים את זה, זה נקרא מרד, אסור לך לעשות את זה. תאר לך את המקים, אם אתה תקים פה משטרה שלך, משטרה עם סמכויות וזה וזה שלך, לא מתאמת עם משטרת ישראל, מה המקום לא מכניס אותך לכלא? אסור. למה? יש לו מלך, רק מלכות אחת, אין מקום, זה נקרא מרידה. נעבור מרידה. יצר הרע הוא מורד במלכו של עולם. לכן מקבלים מלכות שמיים ואומרים שמע ישראל השם נקרא שם אחד, יש רק אחד. לעתיד לבוא יהיה ברור לכולנו שיש רק אחד, זה לא יצר הרע. ויעסוק בתורה, התורה היא חירות מיצר רע, אין יצר רע שולט בתורה. הכתיב חרות על הלוחות, דרשו חז"ל דיקי חרות על החירות, מלך המוות, מלך המוות יצר הרע. למעט מדרגת התורה אין מגיע שם כוח יצר הרע. דברנו הפעם הרבה, כי היצר רע הוא שטן, אינו דבק רק בחומר. חומר זאת אומרת המציאות המשתנה הלא עקרונית, לא בערכים. כי האישה היא משל, כן אותה אל החומר, בה דבק השטן, יצר רע. דברנו הפעם רעי, תורה היא חירות, מסולק מזה השטן שהוא עדר והדבק מנבראים. כך אמר שיעסוק בתורה. ואמר אם כל זה לא יעשו יצר רע מן הגוף, כל כך שולט הרע יצר רע בגוף, יזכור ליום המיטה, ישוב הגוף אל האפה. העיקר יצרה מחתית אדם לתרדו מן העולם, כאשר יצא לאדם יום המיטה מסתלק ממנו יצרה. כבר התבהר שאין יצרה רק שטן, מלאך המוות, מסית את האדם להביא אותו אל העדר, לפיכך אם מזכיר לו יום המיטה כאילו כבר קיבל העדר, ואין לו כוח עוד, ובזה מסולק יצרה או שטן ומלאך המוות. כבר מתבהר עניין זה למעלה, אצל שהגיעת שני משכחת עוון, באריכות רבה, אין הצער שולט באדם רק כאשר האדם מחשיב עצמו שהוא במעלה ושלמות. עוד דיבר מטיבות עולם, עניין זה בעריכות יותר, שאין הצער רק מכוח קבהות, כי הצער מבקש האדם לתורדו מן העולם, להביא אליו העדר. כמו שכתוב מספר תעמודה זרה, לא הדוד הראוי לאותו מעשה, כתיב לי בחלל בקרבי, ולא חלל לקרבו, אין ראוי לשלוט בו יצר הרע. אז ככל שאדם יש לו יותר שפלות דעת, ביקורת עצמית בעצמו, הוא לא הזמן מוכיח את עצמו ולא שענן, אז לב שבור, אז יצר הרע אין לו מה לעשות שם. לב נשבר ונדכה, אז מה יש ליצר הרע לעשות? מיד הוא חושדים בו, הוא מגיע, מיד הוא רגע, מיד הוא מזהים אותו. מיד מבקרים אותו בביקורת, שואלים על שאלות, מקשים עליו קושיות, אולי אין לו סיכוי להיכנס.
אז מה זה אומר, כאילו, מה הוא מתכוון שהיצר הרע הוא בגוף?
אם החיים, היצר הרע הפך להיות כל כך אינטואיטיבי, הפך להיות חלק מהטבע של האדם. האינסטינקטים שלו כבר זה שהוא סומך על עצמו, האינסטינקטים שלו שכבר שהוא כמו עיוור באפלה, הוא סומך על עצמו. אינסטינקט כבר, זה לא, יש לו, אין לו כבר דילמה, זה ברור לו, אין לו, זה אצלו זרימת חיים כבר. אז מה תעשה? צריך לזעזע קצת, צריך לזעזוע. מה אתה סומך על? מה אתה סומך על האינטואיציות שלך? האינטואיציות הן חלשות, עוד מעט יעלמו מפה. מה אתה סומך על זרימת החיים, זרימת החיים היא עוד מעט תיעלם מפה. צריך להבין, לדעת שצריך עוד מרכיבים בחיים. לא אפשר לסמוך רק על האינסטינקט ועל האינטואיציה של השוטפות. צריך לחבר עוד מרכיבים בחיים שלנו. דברים ערכיים יותר. גם של ערכים. ככה מסילת ישרים מעריך בזה. על כל הקולות, הוא כותב שבמידת הזריזות, שכל קולה צריכה בדיקה, ככה הוא כותב. אם אתה מקל לעצמך, תבדוק אותו. שזה, אם זה באמת זה, או שזה הצלנות שלך שמקילה. לכן הוא אומר, הסתכל בשלושה דברים, ויהיה אתה בא לידי אווירה. כי השם מסתכל, מאין בא מטיפה סרוחה, שמצד התחלת אדם לא נחשב כלום. לנו הולך מצד סופו אינו כלום, שהרי הולך מקום הפערים אבית עולה. כאשר מצד תחילתו ומתחל צלת סופו אינו נחשב, אז זה העניין, לבטל את הכפות. זה מה שהקביעה בנהלן אומר. כי לא מדבר, כי הוא נחשב מצד התחלתו, או לא נחשב מסופו, או נחשב מצד סופו, או נחשב מתחלתו, אבל איזה חשיבות. אבל גם מצד ההתחלה וגם מצד הסוף לא נחשב כלום, אתה לא דבר. זה סילוק היצור. כן, יצור על האדם רק כאשר יחשוב עצמו בריאה חשובה. כאשר נחשב לעצמו בריאה, אין שולט בו יצור. מה אני קשה לך שנחשב בעצמו שהוא טיפה סרוחה התייאש מעשיית הטוב? מה אני טיפה סרוחה לא יאמר נועש לעשות המצוות? עד רבה, יעשה המצוות. כדי להיות בריאה חשובה ועליונה. מצד עצמך אין לך חשיבות. תקיים מצוות. עכשיו תקבל חשיבות. מה שאמר דוד, באבון חוללתי וחטא חמתן עמי, אין זה התנצלות. רק אם חטא כבר. זה אמר, החטא בגלל שכולי, כולי שקוע, כולי נמוך. אדם על ידי חטא, הם רואים שמדקדק השם באחמו משפט, זה בשביל בתור סנגוריה על האדם. אבל זה לא סיבה לחטוא, דבר זה אינו, כי אדרבה בשביל שבא מטיפה סרוחה, אדרבה זה סיבה לעמוד קשה, לעשות מצוות, לקנות מעלה, לא להישאר בשפלות. כמו שאמר יוב, אדם ילוד אישה קצר, ימים וסבע רוגז. כל זה שאם בא לידי חטא, שלא ישן דרך מדקדק עמו וירד עמו לעומק המשפט, אין זה התנצלות שיכתב בשביל שהוא ילוד אישה. חס ושלום שיהיה זה התנצלות שיכתב אדם רק יתפלל שלא ידקדק עמו בעומק הדין. ולפי מה שפירשנו, כי הכוונה פה שתסתכל בשלושה דברים, שניצול מן היצר הרע כמו שהתבאר, הוא סיבת החטא, כאשר אין כאן יצר הרע, לכתב. כן, בעצמו הוא ניצל מן החטא, כי בסלוק היצר הרע אין כאן חטא כלל. ומה שאמר מאין באת מטיפה סרוחה, לאן אתה הולך למקום רימה ותולעה, הינו הגוף שבו היצר הרע מבקש החטא. אחר כאשר מסתכל, שזה הגוף הוא בעל יצר הרע, אינו כלום נחשב, מסתלק ממנו היצר הרע בוודאי. לפני מיית הדין וחשבון, לזמן לתחייה. כל מקום הגוף המחתי הזה בעודו בחיים, חיותו, הוא בא מטיפה סרוחה. אז לעתיד לבוא לנשמה, ניתן לי בחשבון. אבל הגוף מצד עצמו, אין לו שום מקום להתגאות. ולכן, יש פה שני עניינים. טוב, בהצלחה, בשורות טובות.